בוקר טוב, ממשיכים בשיעורי תניא לעם. אנחנו בפרק י"ב בצור ירום, בעזרת השם שיהיה לרפואת מורבי שמעון בן שרה, לרפואת חבר שלנו היקר אברהם בן ג'ולי, לרפואת מיר בן בתיה, לרפואת הילדה היקרה וישק שמחה בת קטי, ולכל חולי עמך ישראל, ולהצלחת הקהילה היקרה בחדנס. ממשיכים, אומר בעל התניא, כי המוח שליט על הלב, כמו שכתוב בראיה מאמנה פרשת פנחס, בתולדתו וטבע יצירתו. כלומר, על פי שכל לא שייך שאדם מבוגר, אנחנו חוזרים על הסוף של אתמול, על פי שכל לא שייך שאדם מבוגר שהוא בעל שכל יעשה עבירה, כי הוא מתבייש. ומסיבה זו בגלוי אדם לא עושה עבירות. מה שאין כן בסתר, כי בסתר יש צמצום. אנחנו דיברנו על מוחין דגדלות, שזה זמן של תפילה, תפילת 18, ודיברנו על המוחין דקטנות. כשאדם מצמצם את עצמו לחדר אחד, הכל נהיה קטן. ואז גם העבירות באות, אבל כשהוא ברשות הרבים, הוא מתבייש. כי שם הכל גדול. רשות הרבים רוחבה 16 אמה והיא מפולשת מן הקצה לקצה. רשות היחיד רוחבה 4 טפחים על 4 טפחים, הכל קטן. בשביל זה תמיד אדם צריך להיות עם הרבים. וכן כתוב פדה בשלום נפשי, מקרב לי כי ברבים היו עמדי. לכן הדגישו חז"ל, לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר, אחר כך בגלוי. כי בשמיים מודדים את האדם לפי מה שהוא מתנהג בחדרי חדרים. זאת אומרת, רוצה לבוא ולהגיד לנו פה דבר, בואו נגדיר את זה ככה בעדינות, שכל אחד יסתכל מה הוא עושה בחדרי חדרים. כל אחד יראה איפה הוא נמצא ביומיום שלו, בהנהגות שלו. כי ברגע שאתה תהיה צנוע ב-4 על 4, בטח ובטח שתצא לרשות הרבים, אתה תתנהג בענווה. אם לא תהיה צנוע בחדרי חדרים, אז שתצא לרשות הרבים, זה מעין צביעות. כל אחד לעצמו כמובן. הבינוני לא הגיע עדיין לשליטה מוחלטת על היצר הרע, ולכן הוא עדיין קיים בקרבו. אבל הצדיק הגמור הצליח לעקור לגמרי את היצר רע ולפנות אותו מהסביבה. דוגמה לדבר. על דוד המלך נאמר, וליבי חלל בקרבי. בוקר טוב מרדכי יקר. דוד המלך אומר, נאמר עליו וליבי חלל בקרבו, שהרגו בתעני. הוא הגיע למצב שלא שייך אצלו כלל שליטה של מחשבה זרה או פגומה או פסולה ואסורה. זאת אומרת, תראה מה זה אצל דוד, אין לו אפילו עניין של מחשבה זרה או מחשבה פגומה, או איזה דרגה זאת. מי יכול לשלוט על המחשבות? איזה דבר זה? העד לזה, מה שכתב, וראה אם דרך עוצב בי, ונחני בדרך עולם. ככה כתוב בתהילים קופלמתת. אומר האבן עזרא, שכך אמר דוד לפני השם מתברך. מה אומר לו? תראה. אם יש בליבי רגע אחד מחשבה בדבריך שאינה כהוגן, שלא תטיב בעיניך, אמיתני מיד. ומה אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא? אומר לו, תראה, אם דרך עוצב בי, ונחני בדרך עולם. אומר לו, אם אתה תמצא בי איזה מחשבה, איזה פסול, איזה משהו של רגע אחד שאני לא איתך, תיקח אותי, אל תשאיר אותי. אומר לו, תהרוג אותי באותו רגע, אמיתני מיד. כלומר, הוא לא רוצה להישאר אפילו רגע אחד במצב של נגד השם. מי מסוגל לבקש בקשה כזאת? מי? מחשבה? והרי כאן מדובר על מחשבה. אם הוא היה אומר זאת על מעשים, אפשר להימנע מעשיית מעשים נגד השם. אפילו בדיבור. אפשר להתגבר. אפשר להתגבר יותר שלא לדבר דיבורים שאינם כהוגן. אבל דוד המלך מדבר כאן על מחשבה. בואו ננסה לחשוב רגע, לעצור שנייה, להגיד, מה אני יכול עכשיו לעצור את כל המחשבות האלה? כמה מחשבות מתגנבות? כמה דברים עולים לאדם שהוא אומר לעצמו, לא, 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 לא. עזוב אותי, לא רוצה לחשוב ככה, לא רוצה, תוריד לי, כל מיני דברים ש... הוא אומר אפילו, אם פעם אחת תתפוס אותי, באיזה מחשבה שלא תטיב בעיניך, אל תשאיר אותי בחיים. כל חיי העולם הזה לא שווים בעיניו מול מחשבה אחת נגד השם. אנחנו כבר דיברנו על זה לפני כן, בפרקים הקודמים, בדיוק על הדבר הזה.
על הלבושים.
גם על, נכון, על הלבושים, מחשבה, דיבור, מעשה, נכון. זאת אומרת פה דוד המלך, אתה אומר יפה, כי דוד המלך פה על מה הוא מדבר? על הלבוש, על המחשבה, שהוא לא פוגם בו. זה דבר עצום, מפחיד. ולכן גם אומר... שהוא זכה להיות הרגל הרביעית בכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. אומר על זה, כותב על זה אור החיים הקדוש, בשמות פרק למד פסוק י"ב. אומר ככה, ומי עבד ירם מאלוקיו כדוד. אומר אור החיים הקדוש, מי ירם מאלוקיו כדוד? אין, הוא לא סתם זכה להיות הרגל הרביעית. כי האדם השלם דומה לחתן שלובש חליפה לבנה. שאז הוא נזהר מאוד שחלילה החליפה שלו לא תתלכלך. אבל שאר האנשים שלובשים חליפות כאות, הם לא מקפידים כמוהו. כי גם אם ייפול מעט לכלוך, זה לא כל כך נורא. אתה יודע, מי ששם חליפה כאה, קצת לכלוך, קצת זה, יאללה, זה נבלע, לא רואים. כך הצדיקים מרגישים רע מאוד, ולו במחשבה אחת נגד השם. למה? כי הצדיקים הם כל הזמן עם החליפה הלבנה. הם נזהרים חס ושלום שלא יעקתם הכי קטן, כי הם יודעים שכל דבר הכי קטן יזרוק אותם שנות אור מהקדוש ברוך הוא, והם לא מוכנים שיהיה להם נתק מהשם יתברך. ולו במחשבה אחת נגד השם, חז"ל קבעו אקסיומה. מה זה אקסיומה? זה הנחת יסוד. אקסיומה, כשאתה אומר אקסיומה, זה הנחת יסוד, אין עוררים. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו ביום, שוודאי עשה תשובה. כלומר, הוא רגיש מאוד, הוא לא ישן עד שיסדר את הכל, הוא לא יזוז מזה עד שיתברר לו שהכל תקין. כשיש תלמיד חכם, כן, שאתה יודע, בן אדם ירא שמיים, תלמיד חכם וכו', הוא מוחזק ירא שמיים, אסור לערער אחריו, להגיד, בוא נעד שמה, אתה יודע, אני ראיתי אותו עושה ככה וככה, למה? אומר לך פה, אומר לך, תדע לך, כמו שדוד המלך אומר, אני אפילו במחשבה שלי הכי קטנה, לא פגמתי, כי אמרתי לקדוש ברוך הוא, ברגע שתעלה לי מחשבה כזאת, תיקח אותי, אל תשאיר אותי פה. אז אומר לך פה, שאם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו ביום. למה? כי הוא כבר עשה תשובה, ודאי עשה תשובה, מהעירת שמיים שלו וכו' וכו', הוא עשה תשובה, לא לערער אחריו. למרות שהבינוני מעולם לא חטא, כי אם הוא חטא, הוא כבר לא בינוני, כי כבר הגדרנו פה את הבינוני. הבינוני יש לו יצר הרע, אבל הוא כפוף לו, הוא לא חוטא, הוא נמצא שם, אבל הוא לא חוטא. הבעיה שלו היא שעדיין היצר הרע נמצא בקרבו, הוא לא הצליח לקיים בו ויגרשו וילך, אף על פי שהוא לא עושה, רק בפועל הוא מורדם, הוא שקט, אבל אי אפשר לדעת מתי הוא יהיה בגדר חוזר ונאור, אי אפשר לדעת מתי יצר עוד פעם יקום ויעשה משהו. מכאן לקחו חז"ל את האומדנה, ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. אומרים לך חז"ל, תשמע, אתה גדול, אתה ענק שבענקים, היצר הרע נמצא אצלך, בינוני זה לא מדרגה שאנחנו, בינוני, כן? בינוני זה אחד שמעולם לא חוטא. אומרים לך חז"ל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אל תחשוב אני מוגן. תדע לך, חוזר ונאור, הוא יכול לקום, ולעלות מה שנקרא מן המתים, הוא יבוא היצר הרע. אז אומרים, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. לא משנה באיזה דרגה אתה נמצא, חסיד או קדוש וכו'. אפילו בהספדים אתה עלול ליפול. כלומר, למרות שהוא כבר מת ועשו לו טהרה, אומרים חז"ל שעדיין בהספדים יש סיכוי שהוא יכפור בקדוש ברוך הוא. כיוון שהוא שומע את ההספדים, הרי המת, הוא שומע את ההספדים, הוא שומע מה אומרים עליו הכל. הוא שומע את הדרשן שמשבח אותו, שהוא יודע את כל השס ועוד כל מיני שבחים על זה הדרך, והוא מאמין למה שהדרשן אומר. בגלל המחשבה הזאת שהוא חושב את עצמו לצדיק, מרחיקים אותו מהשם. חושב את עצמו, הוא צדיק, עכשיו עומד הדרשן וידעת השס וכו' וזה וזה וזה. אומר פה, והוא מאמין למה שהדרשן אומר. תראה מה זה. בגלל רק עצם זה שהוא מאמין למה שאומר הדרשן, כן, מרחיקים אותו מהקדוש ברוך הוא. לא לחינם אמרו בגמרא, כשם שנפרעין מן המתים, כך נפרעין מן הספדנין, ומן העונין אחריהן, כי המספיד גרם לו את הצרות האלה. לכאורה, אם הוא לא שומע, למה שיפרעו ממנו? אלא ודאי שהוא שומע הכל. עד שמסיימים לחסות את קברו באפר. כלומר, עד שם היצר לא נלאה מלרדוף את האדם. עד הסוף הולך איתו. לא עוזב, לא מרפא. ואיזה דבר כאילו מפחיד. יוצא אם כך, לפי בעל התניא, שהבינוני לא בטוח במעשה. כיוון שהוא עדיין לא זרק את היצר הרע מקרבו. אבל מכל מקום יש לו מדרגה נפלאה, שהמוח שליט, המוח שליט על הלב בתולדתו. אומר הבית ישי, שהמוח והלב זה כמו המלך והכהן הגדול. המוח זה הכהן הגדול, והלב זה המלך. ועם כל זה צריך שהכהן גדול יהיה מעל המלך בהחלטות. מלך שרוצה להצליח חייב להימלך בכל דבר בכהן גדול. דוגמה, ירמיה היה כהן גדול, וצדקיהו היה המלך. ירמיה בא אליו ואמר לו, השם אמר לי להגיד לך שירושלים חייבת להימסר עתה לשליטתו המלאה של נבוכדנצר. מכיוון שעם ישראל ביטלו 70 שמיטות, והשם הבטיח שאם יקיימו שמיטה לא יגלו, אבל אם לא יקיימו, יגלו, עד שתרצה הארץ את שבתותיה. לכן, כדאי שתיקח את זה ברוח טובה, ותמסור לו את המפתחות של העיר. הוא לא יעשה לך רע, העיר לא תימסר בידו, הוא פשוט יקבל ריבונות, נבוכדנצר רק יקבל את הריבונות. תן לו את המפתחות של העיר, תחסוך בלגן, הכל אומר לו ככה ירמיה, כאילו הכהן הגדול אומר למלך. אבל אתם תשלטו בעיר ותעשו בה מה שאתם רוצים, ובזה תמנעו שפיכות דמים מיותרת. הוא לא רצה לשמוע לו, לא הקשיב לו, אלא התחיל להקים מרד נגד נבוכדנצר, צדקיהו המלך. התחיל להקים מרד. השם כעס עליו מאוד על זה שהוא לא שמע לירמיה הנביא. כי יש כלל, ולפני אלעזר הכהן יעמוד. אתה מלך? יש לך כהן גדול? תעמוד לפניו. מה שאומר לך הכהן הגדול תעשה. בא ירמיה, אמר לך, עמוד. יש לי דבר השם אליך, תקשיב. נכון אתה מלך? אני מסכים, כולם מסכימים. תעמוד, יש לי דבר השם, אני לא בא בודה מליבי. המלך צריך להיות בטל לכהן גדול. וירמיה היה כהן גדול וגם נביא. ואז כאשר חיל נבוכדנצר פרץ את החומה ונכנס לירושלים, צדקיהו כבר תכנן את הבריחה שלו. הייתה לו מנהרה עד יריחו. הוא נכנס במנהרה, הוא ושלושת בניו ואימו. ברגע שהם יצאו מפתח המנהרה ביריחו, תפסו אותם חייליו של נבוכדנצר והביאו אליו. הוא ניסה לנקר את עיניו של צדקיהו נבוכדנצר. ולא הצליח. העיניים שלו היו קשות מאוד. מה עשה זה? לקח סכין ושחט את שלושת בניו לעיניו. מהצער שראה כך, התחיל לבכות ונתרקחו עיניו. ואז נבוכדנצר ניקר את עיניו וזרק אותו לבית הסוהר עד יום אותו. זה היה הסוף של מי שלא יודע לשמוע לאנשים שמעליו. יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות, ככה אומר שלמה המלך במשלי. מה זה יש ישר? יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. לפעמים בן אדם חושב שהוא יודע, הוא מבין. רק הוא, הוא והוא לבד, הוא מבין, הוא יש דרך ישר לפני איש. אבל הוא לא מבין שהוא טועה ואחריתה דרכי מוות. אתה לא צודק בשורה התחתונה. אבל בוא נראה פה מה אומר לנו. בהתחלה אמר לנו, אומר הבית ישי, שהמוח והלב זה כמו המלך והכהן הגדול. אז מה אמרנו? המוח זה הכהן הגדול. אז המוח, אמרנו, צריך להיות שליט על הלב. צדקיהו, המוח שזה הכהן הגדול, שזה ירמיה הנביא, בא להגיד לך משהו. למה אתה פועל על פי לב? הרי המוח צריך להיות שליט על הלב. למה לא הקשבת לו? תראה לאן הגעת. יכולת לשבת בעיר בטח, ולנהל אותה, רק היא הייתה בריבונות אחרת. בא אליך. אומר לך המוח, הכהן הגדול, אומר לך, בוא, יש לי דבר השם אליך. לא, הוא רוצה הלב, הלב חם, זה מה שהוא רוצה. אז בא שלמה המלך ואומר לנו, יש דרך ישר לפני, ואחרית דרכי מוות, חשבת שאתה צודק? אחרית דרכי מוות. צריך שהמוח ישלוט על הלב. צריך להבין שיש הנהגה. שכך נוצר האדם בתולדתו, לשון בעל התניא, הכוונה היא ליהודי שכל אדם יכול, אם הוא רוצה כמובן, ברצונו שבמוחו, להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, שלא למלות משאלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה. צדקיהו הלך ומילא את אהבת ליבו. אם היית עוצר רגע והיית מקיים את המוח שליט על הלב ולוקח על עצמך את ירמיהו שהכהן הגדול ולעזר יעמוד לפני הכהן, נכון? איך היה לנו פה? וסליחה, ולפני לעזר הכהן יעמוד. כלל, אתה תעמוד לפני הכהן. למה? כי הכהן זה המוח והכהן זה אורים ותומים. והוא היה ירמיהו גם כהן גדול וגם נביא. אז צדקיהו, אם היית מקשיב למוח, והיית שם אותו שליט על הלב שאתה מלך, היית חוסך הרבה צער. אומר, כגון, שבא לך פתאום איזה בולמוס של עבירה, על פי טבע אתה אומר, אני לא יכול לשלוט בזה, זה קשה, זה מעל הכוחות שלי. אומר לך הרב שזה לא נכון, זה לא מעל הכוחות שלך, אלא זה בגלל שאתה לא רוצה לעמוד בניסיון. כיוון שאתה יהודי, אתה כל יכול. ליהודי יש כוח, כל יהודי שווה כמו כל כדור הארץ. הגמרא בסנהדרין למד זין עמוד א' אומרת, כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. אבל הרי בפועל זה לא עולם מלא, זה בסך הכל בן אדם אחד. אלא כוונת הגמרא שהכוח של יהודי זה להחזיק את כל כדור הארץ בזכות שלו. כמו שמצינו באברהם אבינו, שהוא היה יהודי היחיד בעולם, והוא זה שהחזיק את כל העולם כולו, שנקרא עברי. למה נקרא עברי? שכל העולם היה בצד אחד, והוא היה בעבר השני. כמו שכתוב במדרש בראשית רבה, פרשה י' ב', אומר, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם. אמר רבי יהושע בן קורחה, מה זה בעיברם? באברהם, בזכותו של אברהם. זאת אומרת שאלה תולדות השמיים והארץ, זאת אומרת כל הקיום של העולם, כן? זה הכל בזכות אברהם. בעיברם, תגיד לא בעיברם, אלא באברהם, בזכותו של אברהם. נפטר אברהם, בא יצחק. הכל עליו. נפטר יצחק, בא יעקב. נפטר יעקב, באו השבטים. נפטרו השבטים, בא משה. משה נפטר, בא יהושע. הכל עומד על איש אחד. כל העולם על איש אחד מתקיים. לכן, כשבא ניסיון על האדם, אסור לו להגיד שניסיון זהו מעבר לכוחות שלו. אלא הוא צריך לברוח, כמו שעשה יוסף הצדיק, למרות שהוא היה בחור צעיר, וגם לא היה יצר רק כמו שיש לכולם, אבל הוא לא נשא את עיניו אליה. הוא ידע שהוא צריך לכבוש את יצרו, ויעזוב בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה. הוא צפה את כל ההשלכות שיהיו אחר כך, שיהיה מאסר ושיהיו ביזיונות, בן הבחור צעיר, יפה תואר, באה לו אישה, מפתה אותו, עניינים, דברים. אמר מוטב להתבזות בעולם הזה שהוא עולם של שקר ועולם חולף, מאשר יישאר לו לעתיד לבוא כתם שלא יימחק. תראה איזה מחשבה. איזה מחשבה. אחרי 12 שנים של מאסר, הוא שלט על כל מצרים ביד רמה. אפילו פרעה היה מפחד ממנו. הוא פחד על הכיסא שלו. 80 שנה הוא לא דיבר אפילו מילה אחת נגד יוסף. אתה יודע מה זה 80 שנה? פרעה רעד מיוסף. למה? למה כל כך הוא פחד מיוסף? כי מובא שבאמת פרעה ראה בשורש, בשמיים למעלה, שהוא ויוסף, שתיהם יש להם שורש שווה למעלה. כמובן שהוא מצד הקדושה יוסף, וזה רק מצד הקליפה. אז הוא הבין את הגדלות של יוסף. הוא לא סתם שם את יוסף, כי הוא ראה למעלה. הרי היה פרעה למטה, והיה גם פרעה דמות למעלה, התנין הגדול, מה שנקרא, היה למעלה. משהו מפחיד ביותר, קליפה מפחידה, שהקדוש ברוך הוא בגלל זה אמר למשה, בוא אל פרעה, כאילו בוא אני אקח אותך, לא פרעה פה למטה בארמון. למי שאתה מפחד, מה שנקרא לקליפה הגדולה, לתנין הגדול, למעלה אני אקח אותך. אני אכניס אותך חדרים מלפני חדרים, תיכנס, זה העבודה של לבטל את הכוח הזה של התאומה, וכדי לבטל אותו צריך להילחם למעלה בתנין הגדול. ומשה פחד, אמר מה אני אלך להתעסק עם דבר כזה מסוכן? בגלל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא אל פרעה, אל פחד, אני אקח אותך. אבל כאשר נפטר יוסף, הוא שמח שמחה גדולה. כמו שכתוב, תראה מה זה פרעה, כמו שכתוב, היה קומה לחדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אומר רשי, לפי דעה אחת, שהמלך החדש שקם, לא היה מלך חדש, אלא שנתחדשו גזרותיו. וכל המעלה שלו הייתה, אשר לא ידע את יוסף. זה היה המעלה שלו. מה עם שאר השבטים? הוא לא פחד מהם. אלא רק מיוסף, בגלל שהכיסא היה ביד שלו. הוא ידע, כיסא היה ביד שלו של יוסף, כי זה היה שורש של יוסף למעלה. זה כוחו של צדיק אמת. מצד אחד איסורים, ומצד שני, אם הוא רוצה לשלוט בעולם, אין מי שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל. איזה כוח יש לצדיק. לכן, תמיד כשחס ושלום עומד בפניך ניסיון, קודם כל תזכור שאתה יהודי. פירוש הדבר שיש לך כוח לעמוד מול כל בעיה. מי שיש לו כוח למות, יש לו כוח לכל דבר. יהודי יש לו כוח למות. כשצריך לקפוץ לאש, קופצים לאש. כמה אלפים בעם הזה נשרפו על קידוש השם. כמה חיילים בגבולות קיבלו כדור בראש וסמכו. חייל נכנס לתוך בית ש20 מחבלים מחכים לו שם. ברור לו שהוא יהרג, אבל הוא יודע שהוא הולך להציל את עם ישראל. ודאי שזה נקרא קידוש השם. רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, היה חסיד גדול. הוא נפטר בשנת תשנ"ה. בהלוויה שלו היו כחצי מיליון נפש. אחרי פטירתו, הנהג שלו סיפר שבראש השנה, כשכל אחד הולך לבית העלמין לבקש מחילה מההורים שלו, או לבקש בזכות הצדיקים, הוא היה הולך להר הרצל לחלקה הצבאית. הנהג שאל אותו, לשם מה הוא הולך לשם? אמר לו, אני הולך לצדיקים, אלה צדיקים. הם לא חטאו, והיו קורבן להשם. מה שאני אבקש בזכותם אני אקבל. וכך היה עושה כל שנה. היה הולך בערב ראש השנה לחלקה הצבאית, יושב שם שעה שעתיים ומבקש מהשם כל מה שהיה רוצה, ואחר כך חוזר לביתו. זו הייתה הכנה שלו לראש השנה. כל מי ששומע את זה נבעל. משמע שהצדיקים האמיתיים מבחינים מה נקרא קידוש השם. קידוש השם פירושו שאדם לא רואה מול עיניו לא משפחה ולא ילדים ולא פרנסה ולא שום דבר אחר, אלא רק את השם יתברך. והיו כאלה רבים בעם ישראל, כמו שכתוב במדרש. מה לך יוצא להיסכל על שמלתי אל בני? מה לך יוצא להישרף על ששמרתי את השבת? מה לך יוצא להרג על שאכלתי מצה? מה לך לוקה בפרגול על שעשיתי סוכה, על שנטלתי לולב, על שהנחתי תפילין, על שטלתי תחלת, על שעשיתי רצון אבא שבשמיים? הדאו דכתי ואמר אליו, מה המכות האלה? מכות האלה גרמו לי להאב לאבי שבשמיים, שעם ישראל מסר נפש כל הזמן על כל הדברים האלה. למה הם לא ברחו? למה אנשים, הרבה אנשים שהיה להם את כל הדברים האלה יכלו לברוח? שעשו עליהם מצה, עשו עליהם סוכה, עשו עליהם לולב, עשו עליהם לעבוד הקדוש ברוך הוא. הרבה אנשים יכלו לברוח, לא ברחו, מסרו נפש. אלא הם עשו את המצוות האלה, ויחד עם זה נסו בכל האחריות. אומר הקדוש ברוך הוא, יספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. זה הסוד שיש כאן. כיוון שיהודי יכול בפוטנציאל למסור את הנפש על קידוש השם, והרי אין יותר קשה ממיתה. אם כך, האם יותר קשה לעמוד מול איזה ילדה או מול איזה יצר הרע? הכל שטות. אפס קצהו. ולכן אומר הרב, שמה שיהודי לא עומד בניסיון, זה רק בגלל רוח שטות, בגלל שיבוש. כי אם בפוטנציאל אדם מסוגל לזרוק את עצמו לכבשן האש, או להעמיד את עצמו מול יריות, מול הפגזות, מול תותחים, אז מה פירוש הדבר שאין לו כוח להתגבר על זה, על איזה ניסיון של שטות? זה נקרא בלשון בעל התניא, מוח שולט על הלב. כלומר, יהודי צריך לעבוד לפי המוח, זה שלב שני. מבין? סליחה, כלומר, יהודי צריך לעבוד לפי המוח, הלב זה שלב שני. צדקיהו, הביא לנו את הסיפור של צדקיהו. למה לא הקשבת לכהן? למה לא הקשבת לנביא? היית מקשיב למוח, אתה הלב, מוח שליט על הלב. הילדים שלך היו חיים, אתה היית חי, לא היית שפיכות דמים. לא היית מגיע למצב כזה שישחטו את שלושת הילדים שלך מול עיניך, ינקרו את עיניך, יזרקו אותך לבור עד סוף ימיך. למה? מוח שליט על הלב. אמרנו כבר מלך, מוח לב כבד. למה אנשים לא הולכים ככה? לכן המוח מטבעו הוא קר והלב חם. אסור שיתהפכו היוצרות. שהמוח יהיה חם מאוד והלב יהיה קר מאוד. כשרופא בודק את הלב והוא קר, לא נשאר לו אלא לכתוב תעודת פטירה. גם אם המוח הוא חם, המצב מסוכן. כדאי להתרחק מאדם כזה עד שהוא יירגע. האדם צריך להיות מתון בלימודו, בתפילתו, בעזרתו לזולת. המתינות בכל זה מעלתה גדולה מאוד. בשמיים לא מזלזלים בשום תנועה. אמרת למישהו בוקר טוב, או שחייכת אליו, או שנתת לו תפיחה על השכם כדי לשמח אותו, תקבל על זה שכר גדול. מצד שני, אם התנהגת למישהו בקרירות, אתה תענש על זה. לכן עדיף להתרגל תמיד לשמח את האנשים. בין אם זה באמירת שלום או בחיוך, או בהארת פנים, זה לא עולה לאדם כסף. לכן אומר הרב פיקוק עליו השלום, שהצדיקים אינם קובלים על האפלה. כשהם רואים בית אפל, אין להם טענות. מה הם עושים? הם מביאים פנסים ומאירים את המקום. הם לא קובלים על הכפירה, אלא מרבים באמונה. המסר הוא לא לעסוק בדברים אפלים. בזמן שאנשים מבזבזים את זמנם על שטויות והבלים, אתה תנצל את החיים שלך לדברים איכותיים. המסר של בעל התניא הוא להקטין את החטא, ולהגדיל את הזכות, להקטין את המינוס ולהגדיל את הפלוס. כל אחד מרגיש ביטחון עצמי שיש בחשבון שלו יתרצחו. עזרת השם, אנחנו נמשיך מחר.
ברוך
ברוך תהיה.